בתחילת מסכת אבות אומרת המשנה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. הרב ברטנורא מפרש על העבודה, העבודה המקורית היא העבודה בבית המקדש, אבל כיוון שגלו ישראל לא נשארה לנו בפועל אלא העבודה שבלב, ולעובדו בכל לבבכם, אומרים חז"ל, זו תפילה. הרב בהקדמה למוסר אביך אומר שכיוון שהתפילה היא עבודה שבלב, אז אם כן, התפילה איננה דקלום. אנחנו לא אומרים תפילה, אנחנו לא קוראים תפילה, אנחנו לא מדקלמים תפילה. אנחנו צריכים להתפלל בחינת שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם. ולעובדו בכל לבבכם, זה אומר שהבקשות שבתפילה אסור להם להישאר כתובות על הנייר של הסידור, אלא מתוך התבוננותנו שם, הבקשות האלה צריכות להגיע בפועל, להיות עבודה שבלב, הן צריכות להיות בקשות שלנו. כדי שאנחנו נבקש מקירות ליבנו את הבקשות שכתובות בסידור התפילה, אז צריך להיות אכפת לנו מהדברים שכתובים שם. הזכרנו אתמול את הגמרא במגילה י' ז' עמוד ב', שסדר תפילת 18 מכוון לסדר הגאולה העתידה. לכן, אומר הרב, אם אנחנו לא לומדים את ענייני עם ישראל, את מקומו, את ערכו, את עניין גאולתו, אין סיכוי שהתפילה תהיה עבודה שבלב. אומר הרב כך, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה, עבודה שבלב זו תפילה. נחזור על הדברים ונפרט אותם אחד לאחד. אומר הרב, קודם כל, כדי שהתפילה, כדי שבקשותיה יצאו מעומק קירות הלב, אז צריך קודם כל האדם להבין מה מעלת נשמתו של אדם, להבין איך מצבו הפרטי בעולם הוא מצב כואב מאוד, מצב חסר מאוד, כדי להשתוקק לגאולת האדם, לעילויו, לתיקונו. אז דבר ראשון, בשביל להתפלל צריך לדעת מהו אדם, ללמוד נפש החיים, מה זה אדם, מה מגמתו, מה מגמת חייו של האדם. ולא רק האדם הפרטי, אלא מעלת עם ישראל, כדי לרצות את כל הבקשות שבתפילה, בהם אנו מבקשים ומצפים לגאולת ישראל. צריך להבין מה זה מעלת עם ישראל. צריך גם ללמוד על ערכה הגדול של ארץ ישראל, ולהבין שכשאנחנו לא בארץ ישראל, כל קומתנו חסרה. וצריך גם ללמוד להבין את העלייה הגדולה שיתעלה העולם כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל ולרוממותו. וכמובן, בענייני דיומה, כל זמן שלא מבררים את ההשתוקקות הראויה לבניין המקדש, אז באמת אי אפשר ללמוד, אי אפשר לטעום טעם של תפילה. הרב מסכם את הפסקה הזאת, והוא אומר כך, והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם, האם הוא מטהר את נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב, כלומר האם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. הרי בתפילה אנחנו מביעים את רצונו הפנימי של האדם מישראל, רצון שהוא טבוע בתוכיותנו. אם נעמיק, אם נלמד תורה, אז נוכל אחר כך, בשעת התפילה, להתרגש ולרצות באמת את כל התכנים שכתובים שם. אנחנו בתפילה, עבודה שבלב, אנחנו מבטאים את רצוננו, אחרי שלמדנו בתורה, לעשות רצוננו כרצונו. לעשות רצוננו כרצונו זה אומר לכוון את הרצונות שלנו שירצו את מה שהשם רוצה. כל המגמה של ריבונו של עולם לברוא עולם ולהשרות שכינתו ולקדש שם שמיים בעולם, זאת צריכה להיות מגמתנו. על כן התפילה היא בדיקה לאדם. כיצד? על כן, מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו. אם אני נמשך אחרי הרצונות שלי, אז אני הפוך מהרצון האלוקי. אני רחוק מאוד מהרצון האלוקי. לכן אומר הרב, צריך להיזהר לא להימשך בהנאות הגוף ממאכל ומשתה וכיוצא בזה. אומר פה הרב אבינר בביאור שלו, מה מטריד אותך? מה משמח אותך? מה מעציב אותך? אומר הרב אבינר, אם מה שמשמח אותך זה עוף מטוגן, ומה שמעציב אותך זה עוף שרוף, אז אתה רחוק מאוד מלעשות רצונך כרצונו. יש לך רצון מאוד מאוד אנושי, אולי בתחתית. אז אומר הרב כך, מאוד חייב האדם להיזהר שלא להימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף ממאכל ומשתה וכיוצא בזה. כי אם האדם משתעבד להנאות הגוף, לא שאנחנו צריכים להתנתק מהגוף, אבל לא להיות משועבדים להנאות של הגוף. אם האדם נמשך אחרי זה, יוטבע בו טבע חומרי. ואם אני חומרי, אז אני לא מרגיש את הדברים האמיתיים, הקדושים. אני לא מרגיש שהם חסרים. ואם אני לא מרגיש את זה, אז אולי אני אקרא את מילות התפילה, אבל אני מאבד את התפילה שהיא כלל גדול בעבודה, בעבודה שבלב. כי כיוון שהאדם שרודף אחרי הנאות החומריות, הוא מתנחם במה שיש לו לאכול ולסבוע וליהנות או שאר הבלי העולם הזה, אז הוא לא יוכל לצייר, כשהוא מתפלל עלינו לשבח ועל כן נקווה לך, הוא לא יוכל לצייר את המילים לתקן עולם במלכות שדי, והאלילים קרות יקרתון, והרשעים, כולם יפנו לעבודת השם. למה מי ששקוע בתאוות לא יוכל לצייר את זה? כי מה יזיקו האלילים למי שעיניו וליבו מרוכזות למלות קרסו מעדנים? אם כל עיקר החיים שלי זה הבטן שלי, אז כל המילים היפות האלה לא רלוונטיות, הן לא מדברות אליי, לא אכפת לי מהן. ובהיות ציורי התאווה בלבבו, לא ישכיל ולא יבין, וממילא לא יוכל לעבוד את השם בעבודה שבלב. לכן אנחנו יכולים להבין את עיקרי ההלכות של תשעת הימים. מי שקורא את ההלכות בשולחן ערוך, רואה שנאסר עלינו לאכול בשר, לשתות יין, כל אחד לפי עדתו, לפי מנהגו, שבוע שחל בו, תשעת הימים וכולי. למה אסרו עלינו לאכול בשר ולשתות יין? לפי הדברים האלה של הרב במוסר אביך, אנחנו מבינים. כי חז"ל רצו להרים אותנו, לפחות בימים האלה, כדאי ובית אלוקינו להתאבל עליו, על כן אנחנו צריכים להתרומם בימים האלה, ועדיף מתוך זה בכל השנה, להתרומם ולחשוב על רצון השם, לחשוב על בניין בית המקדש. בשולחן ערוך בתחילתו כתוב, ראוי לכל ירא שמיים להתאבל על בניין בית המקדש. אומר חידושי ערים, לכאורה ההלכות של אבלות על ירושלים, הם לא רק ליראי שמיים. כל יהודי פשוט, שהוא לא מכנה את עצמו ירא שמיים, גם הוא מחויב לשולחן ערוך. אז מה פירוש ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על בניין בית המקדש? אומר חידושי ערים, ירא שמיים זה אדם שבאמת עושה רצונו כרצון השם. אז הוא ברצונו רוצה את מה שחסר להשם. אומר חידושי ערים, ואם אני לא ירא שמיים, אז ראוי לי להיות מיצר על עצמי, לא על חורבן בית המקדש. אני לא מסוגל להיות מיצר על חורבן בית המקדש. אני צריך להיות מיצר על מדרגתי, שהיא כל כך נמוכה, שאני מרוכז, ואני רואה את עיקר החיים בהבלי העולם הזה, ובכלל לא אכפת לי מבניין בית המקדש. על כן אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, על מאמר חז"ל בתענית דף למד עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הוא שואל, מה זה זוכה? תגיד, כל המתאבל על ירושלים רואה בשמחתה. שאלה שנייה, למה אתה לא אומר כל המתאבל על ירושלים יראה בשמחתה? הוא מתרץ את שתי השאלות ביחד. הוא אומר, עיקרו של האדם זה לא גופו. וההלכות של הימים האלה עוזרות לנו להתרומם מהטעות הדמיונית הזאת. עיקרו של האדם זה מחשבתו, זה הכוחות הרוחניים שלו. כל כוחות האדם נמשכים אחרי המחשבה. ואיפה שחושב האדם, שם נמשכת עצמיותו, נמצא. כאשר האדם חושב בקדושה, והוא מתאבל על ירושלים, אז מחשבתו ועצמותו מרוכזים בקדושה. וזה מה שאומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה. זוכה, הוא אומר, לשון הזדקחות. אם כל השנה המדרגה שלי מאוד מאוד נמוכה, מאוד ארצית, מאוד מגושמת, הרי מי שמקיים את הלכות האבלות, כל המתאבל מיד זוכה, הוא מיד מזדקח, הוא מיד מרכז את עצמו בדברים החשובים של האדם, בדברים העיקריים והמהותיים, והוא מזדקח. ממילא הוא רואה עכשיו קצת משמחת ירושלים, כי הוא כבר קנה מדרגה רוחנית עליונה. זה יהי רצון יבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אולי נמשיך בדברי הרב בפעם הבאה. שלום.